אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
דליבה, בוקר טוב, כאן אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד. מדי פעם בסעודות שבת אני מורידה מהארון בחדר השינה שלנו למעלה משהו נוסטלגי כזה שאני שומרת כבר שנים שקשור לאחד הילדים, גם אם הוא כבר נשוי וגם אם הוא חושב שהוא סיים לגדול. אני מראה לו זוג נעליים ראשון שאני מסרבת להיפרד ממנו, צעד ראשון, לבנות, קלאסיות כאלה, יואו, כמה שנים שאני שומרת את זה, וכמה חפצים כאלה יש לי עבור כל ילד כאן. נדבר היום מאומקה דליבה על חפצים והגרנות, על לזרוק או לשמור ערב פסח, ומתי זה מתחיל להיות סכנה של מצבור? תכף נספר לכם מי כבר באולפן כאן לידי. האמת שלשמחתי על כל קנייה בדור הזה של כל הקניות האלה מהכל בשקל מהחנויות האלה, אני כבר בכניסה לבית כשאנחנו חוזרים עם שקיות אני מודיעה, יו, אני יודעת שאני אמא מבאסת באותם רגעים, סורי ילדים שלי, אני אומרת להם לאורך כל השנה, יאללה לבריאות, שיהיה לנו מה לזרוק בפסח. והם קצת צוחקים וקצת מתעצבנים, כי הם יודעים שיש צדק בדברים. בשבת האחרונה אנחנו יושבים לסעודה, אני יושבת בראש השולחן ומקריאה להם סיפור מרגש מתוך הספר החדש של סיוון רב מאיר, לגדול 2, ירוק הפעם. הוא בנוי על משניות ממסכת אבות, משנה, הסבר קצר שלה במילים, המילים האלה של עכשיו, מילים בהירות, נהירות, ואז סיפור אמיתי מהחיים שקשור לאותה משנה. ואני, ששנים כבר מרגישה בבית בתפקיד אשת התוכן, רוצה שהם יקשיבו לי. ילדים בכל מיני גילאים, הרבה יותר קל לדבר מול 4,000 נשים בבנייני האומה מאשר בשולחן השבת שלנו. היי בנות, אני מחכה לכם מחר. מחר ומחרתיים, בנייני האומה, ערב שלם של רדיו קול חי, על הבמה אני מחכה לכם לשיר ביחד, גאולה ביחד, לרקוד ביחד, ואני מחליטה להפוך להם את סדר הגדילה של דברי התורה שלי. יודעת בליבי שתפקיד הילדים הוא לגדול, הם עושים את זה ממש טוב, אבל תפקידנו כהורים בינינו הוא לגדול בעצמנו. יודעת שהנעליים הקטנות האלה שאני כל פסח פוגשת בניקיונות גידלו יותר מכל אותי כאימא. כמה כל אחד מהם, תודה ילד, גרם לי לגדול באזור אחר של האימא שאני יושבת עם הספר הירוק ביד והופכת להם, מבקשת מהם כחידון. בואו נעשה הפוך ילדים, בכל זאת עדיין אדר, אני אקריא את המילים הבהירות שסיוון כתבה על המשנה ואתם תצטרכו לנחש מהי אותה המשנה המקורית, וזה הצליח לי. אני הקראתי את ההתחלה של המילים. למשל, למוזניים יש שתי כפות, כותבת סיוון, שני מגשים שעליהם מניחים מה שרוצים לשקול. והם צעקו ביחד כקהילת הילדים סביב השולחן, ודן את כל האדם לכף זכות. ואני מקריאה להם, דמיינו לעצמכם 3 עמודים, שכאילו מחזיקים את העולם, והם צועקים בחזרה על 3 דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. האם החפצים שאנחנו אוגרים מעידים על עצמנו, או שלהפך? נברר את זה היום עם הפסיכולוגית רבקי צין, פסיכולוגית נורו-שיקומית. מה זה כשמוסיפים את המילה נורו לפסיכולוגיה? מה זה כשמערבים את מבנה המוח אל מעשים שאנחנו עושים ולהפך? נברר כאן את הקשר בין איסוף חפצים, סיפורים פנימיים, ואיך כל החיים אנחנו אוספים לנו משניות סדורות של ככה צריכים החיים להיראות, אוספים אוגרים החלטות והתנהגויות, דרכי מחשבה אישיים שלנו, ואיך יש גיל מסוים שמבקשים מאיתנו על מנת לגדול בדיוק את ההפך. יאללה, להתחיל להסיר מתוכנו דרכי התנהגות, כאלה שאנחנו כבר לא חפצים בהם, שאין לנו צורך יותר להיות כאלה, מתחילים לגדול. אומקה דליבה, בוקר טוב, מתחילים. חזרנו, כדליבה, אנחנו מדברות היום, שלום ריף קיצין.
שלום, בוקר טוב, טוב להיות כאן.
אנחנו הולכות לדבר על, 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 קצת על הפעולות שאנחנו עושות בתקופה הזאת, ניפוי, פרידה מחפצים, גם נדבר על הגרנות כפייתית. תגדירי קודם מה זה שם המקצוע שלך, את פסיכולוגית נורושיקומית.
כן. אוקיי, אז המקצוע שלי כולל שני חלקים בתוכו, חלק אחד זה נוירופסיכולוגיה, והחלק השני זה שיקום. אוקיי, עכשיו אני כפסיכולוגית נוירושיקומית, בעצם זה החיבור הכי טוב בעיניי לגוף ונפש, אוקיי? בגלל שנוירופסיכולוגיה זה ההיבט הפיזי, שמחבר בין מוח להתנהגות, אוקיי? ובשיקום אנחנו מנסים להביא את זה למקום שבן אדם יש לו קושי מסוים, ואז הוא בא לטיפול, הוא רוצה שיקום, סביב משהו רפואי, אבל לא בהכרח. לפעמים אפילו בן אדם בא לטיפול כי הוא רוצה לטפל באיזה קושי נפשי שיש לו, אבל ההיבט הנוירופסיכולוגיה, החיבור של הגוף והנפש, זה מה שהוא רוצה, ובמקום הזה אנחנו נשקם אותו. עכשיו, אני כן רוצה להתייחס שנייה להיבט השיקומי בטיפול, במקצוע שבו אני עוסקת. ההיבט השיקומי לוקח בחשבון את האדם כחלק מקונטקסט רחב יותר, שזה מאוד שונה מפסיכולוגיה קלינית, שהרבה פעמים אנחנו בפסיכולוגיה קלינית מסתכלים על המטופל שהוא עולם מלא, הוא העולם שלנו, אנחנו פחות מנסים להבין מה קורה בעולם החיצוני אליו. בהיבט השיקומי אנחנו מאוד מאוד רוצים להבין מה קורה מחוץ אליו, ולכן לפעמים בטיפול אנחנו נערב בן משפחה, כזה או אחר, בן זוג או ילד, הורה.
שמוזמנים גם לבוא לשיח?
כן, בשלב מסוים בטיפול. וגם אנחנו מסתכלים על ההיבט התרבותי שלו, מאיזה רקע הוא מגיע. כלומר, הקונטקסט הוא נורא נורא חשוב בטיפול שלנו.
איזה חשוב, כי יצאת בכל מיני תרבויות או חברות שונות, אפילו בישראל הקטנה שלנו, משהו שמקובל פה ממש יראה מוזר שם, וכשאת מדברת על תפיסה הוליסטית כזאת, שהאדם חי בתוך קונטקסט מצוים, זה נורא מעניין, מאוד מעניין.
כן, כן, זה חשוב מאוד בעיניי.
וכשמוסיפים את המילה נוירו, שזה מוח, או, אז בעצם אפשר לשלב בהבנה הזאת את המחשבות שהן משהו רוחני וגוף שהוא משהו כל כך פיזי?
ההיבט הנוירופסיכולוגי הוא פחות רוחני,
כן.
אוקיי? הוא לוקח
נכון,
אותנו
הוא יותר
למקום הפיזי מאוד של המוח. בעצם אנחנו מבינים איזה חלק במוח אחראי על איזו התנהגות, והחיבור הזה עוזר לנו מאוד בטיפול. בגלל שאנחנו נשב עם המטופל וקודם כל נסביר לו פיזית איפה במוח מן הסתם יש איזושהי לקות, שזה מאוד מאוד מנרמל את המצב הנפשי שלו.
זה הופך את זה בקלות למשהו כמו מחלה פיזית,
נכון.
או קושי פיזי.
נכון, ויותר קל לקבל את זה.
נכון.
יותר קל לקבל את זה. הרבה פעמים אני רואה את זה, ואני חושבת זה גם בסיס מאוד חשוב, אחר כך אם נרצה התערבות פסיכיאטרית של כדורים. וזה מאוד מאוד מתקבל על הדעת, כשמבינים שיש קושי מסוים במוח, יש לקות מסוימת באזור מסוים, אנחנו גם מחברים את האזורים להתנהגויות, ואז אנחנו אומרים, בעצם הכדור שאנחנו רוצים לתת, ישפר את המקום הלקוי במוח. ואז כשזה ככה התחושה שזה משהו פיזי, קל יותר להכיל את זה.
וואו, רבקי, זה ממש חשוב מה שאת אומרת, אני בפינת ההתלהבות שלי עכשיו, כי הרי כל כך הרבה, אנחנו פוגשים אנשים שלא מטופלים נכון, בגלל שהם פוחדים שכדור יגיד עליהם שהם כאלה או כאלה או טיפ... ופה את אומרת בעצם, לו, היו עושים, אני יודעת מה, MRI, על המוח, מה ממש רואים אצל אנשים חרדתיים, או אצל אנשים עם עצב, עם דיכאון, מז'ורי נגיד, רואים אזורים במוח שצבע אחר מופיע?
לגמרי, לגמרי. זה לא לו, זה באמת, זה מה שקורה. אנחנו בודקים ב-MRI, לא אני פיזית עושה את זה, אבל אני עוקבת אחרי סקירות של MRI. המחקרים שאני קוראת הם עם סקירות של MRI. ואז אני רואה שיש אזורים שהם מוארים יותר כשיש קושי מסוים. אנחנו יודעים לקשר אותם.
וואו, מדהים. זה חלק מהמודרניזציה של יכולת רפואית לראות דברים שפעם היו רק מדוברים או מנסים להיות מדוברים, גם לא תמיד יכולים להיות, לראות את זה באופן פיזיולוגי.
נכון, ממש כך.
מה רואים ב-MRI של אנשים מאוד רגישים?
אולי
אלה שבוכים מכל דבר, מה רואים בהם?
אולי נתחיל לדבר על מה רואים בעצם ב-MRI באגרנות, אם זה הנושא שלנו?
יאללה. בואי נדבר על זה. כי בערב פסח הזה, אני בדיוק קראתי בפתיח, כמה קשה להיפרד לפעמים, אולי זה קשור לרגישות כזו או אחרת. מה גורם לבן אדם להסתכל על חפץ, או אם אנחנו מדברים על אגרנות, בואי נגדיר אותה בעייתית, או אגרנות שהופכת להיות כפייתית, מה רואים במוח?
אוקיי, אז באמת אני מאוד שמחה שאת מתייחסת לאגרנות לא ככפייתית באופן אינטואיטיבי ומיידי, כי באמת אנחנו ברצף. כל הפרעה, אני מאוד אוהבת לראות אותה כרצף, סקאלה כזאת שבקצה היא נורמלית, ובקצה השני שלה זה כבר הפך להיות פתולוגי. ואנחנו אנשים נמצאים על הרצף הזה בכל מיני מקומות, אוקיי? עכשיו, אני אסתכל רגע על הקצה הפתולוגי, אוקיי? עליו יש לנו סימוכים ב-MRI יותר חזקים ומובהקים, אז לכן אם אנחנו מתייחסים רגע ל-MRI, אני אשמח להתייחס דווקא לאגרנות הכפייתית הקיצונית יותר, אוקיי? ואז אני אומר שבעצם המקומות הלקויים שאנחנו רואים זה האזור הפרפרונטלי, אוקיי? זה בעצם האזור הקדמי של המוח, בקורטקס זו קליפת המוח, זה החלק החיצוני של המוח, אוקיי?
זה מעניין.
זה אזור שהוא מתפתח רק בגיל ההתבגרות, אוקיי? אז זה דבר שיכול מאוד לנרמל אגרנות של ילדים.
כי אגרנות יכולה להופיע גם אצל ילדים כבר?
כן, אנחנו יכולים לראות ילדים שמאוד מאוד נקשרים לכל מיני אביזרים ולכל מיני חפצים. יש ילדים שזה הופך להיות קצת מעבר אפילו לנורמה, והמיטה שלהם מלאה בכל מיני דובונים וחפצים ומחכים וסקיות ומתנות, וזה יכול להיראות קצת כמו אגרנות. אבל אנחנו לא נתייחס לזה כאל הפרעה, בגלל שאנחנו מבינים שהקורטקס הפרפרונטלי מתפתח רק בגיל ההתבגרות. אז אין לנו כרגע אינדיקציה שזה באמת הפרעה, שזה קושי נפשי קיצוני.
כן.
אז בעצם אנחנו רואים בקורטקס הפרפרונטלי, ב-MRI, בסקירות של האנשים האלה, כשבעצם עשו איזה מחקר כזה, אני אספר על זה אם זה מעניין.
בטח, זה מרתק.
אוקיי, אז לקחו מעל ל-100 אנשים שהם מאובחנים כאגרנים כפייתיים, אוקיי? ולקחו עוד מעל 100 אנשים שהם OCD, זה גם מראה לנו את ההבדל בין OCD,
ש-OCD זה אובססיה.
אני אסביר על זה עוד מעט, נכון, אוקיי? שזה אובססיה וקומפולסיה מסוג אחר, OCD אנחנו יכולים להפריד ביניהם, בין הגרנות, אוקיי? לקחו 100 כאלה, 100 כאלה ו-100 בריאים. טוב, ונתנו להם משימה, המשימה הייתה, תנסה להיפרד מחפץ מסוים שלך, אוקיי? עכשיו, מה שראו במוח, זה שהגרנים, החלק הפרפרונטלי היה מאוד מאוד פעיל. כלומר, היה להם שם איזשהו קושי מסוים עם עצמם, והחלק הפרפרונטלי הוא אזורים של קבלת החלטות ושל גמישות קוגנטיבית. אז בעצם אנחנו למדים מזה, שלבן אדם שהוא אגרן כפייתי, יש לו בעצם קושי לקבל החלטה מה באמת חשוב ומה קצת פחות, אוקיי? ואז אני אוכל יהיה לשחרר את מה שפחות חשוב, וגם יש להם קושי בגמישות. יש משהו נוקשה במחשבה שלהם, שפחות מאפשר להם להיפרד מהחפצים שלהם.
יו, זה מעניין רבקי, כי אני כאילו חושבת על, זאת אומרת שזאת קשת שלמה, ספקטרום שלם, אז אני חושבת שנייה, וזה עשה לי כזה, מה אנחנו עוברים, מי שנאלץ בימים אלה למיין, מי שכבר התחיל עם זה, זה בדיוק מה, את ממש מתארת, בדיוק מה שאנחנו עוברים, כאילו קבלת החלטות, אני צריכה את זה או לא צריכה את זה, גמישות, משהו שאני מרגישה שלא הייתי יכולה להיפרד ממנו כבר שנים, והנה עכשיו כבר כן. וואו, אז אצל אלה מהצד הקיצוני, שבניסוי הזה של המאה, מאה, מאה, ראו באזור הזה, אני אומרת במילה של עמך, דלקת, כאילו.
כן, כן. דלקת זו מילה טובה, שיכולה לעשור לנו להבין, בעצם שיש כאן לקות.
וואו.
אוקיי? זה תת פעילות. בעצם זה מה שראינו.
תגידי, אגרנים כפייתיים, אלה שבמאה האלה, הם בדרך כלל יודעים שהם כאלה? זו שאלה בסדר לשאול?
זאת שאלה מצוינת. כי אני אסביר פה, באמת כאן, זה עוד אחד ההבדלים המאוד מאוד משמעותיים, בין אגרנים לבין אנשים שסובלים מכפייתיות בדברים אחרים. כי אנשים שיש להם קושי עם מחשבה תורדנית או פעולה כפייתית, הם אנשים שמאוד סובלים, ממה שהם מרגישים וחווים, והם באים לפנות לעזרה, כי יש להם סבל מאוד מאוד גדול מהמחשבות שתורדות אותם. לעומת זאת, באגרנות, זה אחד הדברים שמאוד מבדילים את ה-OCD מהאגרנות, כי באגרנות אנחנו רואים אנשים שלא מודעים לזה שיש להם הפרעה מסוימת. הם ממש לא מודעים לזה, הם לא חווים מצוקה מזה. להפך, האגרנות מפחיתה להם מצוקה, מפחיתה להם חרדה, ולכן הם כל כך נאחזים.
וואו, זה הבתים האלה שרואים לפעמים, זה יכול להיות שכן או מישהו, או גם ברחוב לפעמים רואים אנשים יושבים על ספסל עם עגלות מלאות 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 דברים, זה זה?
כן.
זה זה?
כן, זה ממש זה. זה ממש זה. יש התייחסות לפעמים לאגרנות, כאילו שחלק מההפרעה זה גם קניות יתר.
כן.
הצורך הזה לרכוש המון המון דברים, שכמובן בדורנו אנו זה ממש מכשול לעיוור, האפשרות של הרכישה, הכל כך בקלות, בלחיצת כפתור באינטרנט, את לוחצת ואת קונה אין ספור דברים במחירים מינימליים, זה ממש מכשול לאנשים שיש להם נטייה לאגרנות. אז הרבה פעמים מחברים את זה לקניות, אבל אני בקליניקה לא בהכרח ראיתי את זה בהקשר של יתר קניות, אלא באמת בהגירה עצמה, ההגירה עצמה... היא זאת ששומרת על הבן אדם, כן.
וואו, אז את אומרת, הם לא באים מיוזמתם בדרך כלל ואומרים, שלום, הפסיכולוגית רבקי צין, תעזרי לי להיפרד מחפצים כי עליתי על גדותיי, זה לא בדרך כלל מה שמצוי, נכון?
לא, לא, ממש לא. בדרך כלל מי שבא לבקש עזרה זה בני המשפחה. אז באמת כשזה הגרנות ברמה קצת יותר קשה, אז אנחנו רואים שבני המשפחה מאוד סובלים, מאוד 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 סובלים, יש הרבה קושי, הם מתביישים. החוויה המאוד רצינית שלהם זו בושה. גם האגרנים עצמם חווים הרבה מאוד בושה.
באמת?
זה מעניין לראות את זה.
מה תסבירי את זה?
הם לא רוצים להזמין חברים הביתה, לא נעים להם, הם מבינים שלפעמים במקרים קיצוניים, אז יש כבר גם צחנה וריחות לא נעימים, והמון אבק. ולא נעים להם להיות במקום הזה, ובני המשפחה כמובן הרבה הרבה יותר מודעים לזה וסובלים מזה, וגם הם מתביישים מאוד להביא אנשים אחרים, ויש מקרים קיצוניים שבהם לפעמים אפילו צריכים לחפש איפה לישון, כי כבר אין לי מיטה, כי התחילו לאגור גם על המיטה שלי דברים, או שקשה לי לגשת לשירותים, כי המעבר כבר חסום.
מה שומרים? הכל, לא? כאילו, עיתוני? מה שומרים?
אוקיי, אז מה ששומרים זה נורא מעניין, זה נורא מגוון, יש המון המון סוגים של דברים שהגרנים אוהבים לשמור. אחד הדברים המאוד אופייניים זה קופסאות. קופסאות פלסטיק, זה משהו שאנחנו רואים המון. אבל זה לא רק זה, יש המון עיתונים, עלונים, וכל מה שאנחנו רק מעלים בדעתנו. לפעמים זה מכשירי כתיבה, לפעמים יש אנשים שיש להם קשר מאוד לדברים של אלקטרוניקה, אז זה כל חוט וכל בטריה וכל דבר שמתקשר להם לאלקטרוניקה, אבל הכל, מהכל, ספרים, בגדים, חפצים כאלה ואחרים, פלסטיק, סקיות, יש אנשים שאוגרים המון סקיות, זה נורא מגוון, וזה פחות יכול להצביע לנו באמת על ההפרעה, כי זה באמת נורא מגוון. למשל, במקומות שהם פחות חרדיים, גם יש הרבה שאוגרים בעלי חיים. וזה הופך להיות נורא מורכב, כי הם לא מצליחים אפילו לספק להם צרכים שהבעלי חיים האלה צריכים, אבל...
מלא חתולים, מלא כלבים, מלא... יואו.
כן, כן.
אם אני מנסה להיכנס רגע לראש של הגרן, הרי הוא לא פועל מרוע לב.
נכון.
פועל אני מיזה ואומרת משהו מתוק, הוא פועל מה, הוא חושב שהוא יצטרך את זה מתישהו, שהוא יעשה אולי חסד עם זה למישהו, שהוא ישלוף בדיוק את הקבל מתוך הערימה למחשב, מתוך מה הם פועלים? למה הם שומרים את כל זה?
אוקיי, אז יש שתי סיבות עיקריות למה הגרן שומר, ופה אני רוצה כן שאנחנו נתחבר לזה מהמקום שלנו, שאנשים רגילים, שאנחנו חווים את עצמנו כאנשים סטנדרטים, גם אנחנו יכולים להרגיש את הדברים האלה, אוקיי? אז שתי הסיבות האלה הן, סיבה אחת זה קשר סנטימנטלי לדברים, ואז קשה לנו להיפרד מהם, אוקיי? אם זה יכול להיות ספר זיכרונות מהילדות, או תמונות, או כל מיני דברים כאלה, אלבומים, קשה לנו להיפרד מהם.
זה בסדר.
זה בסדר.
זה בסדר.
כן. זה עוד לא אומר שאנחנו אגרנים.
כן.
אוקיי? אבל זאת הסיבה המקורית שגם אצל האגרן, היא זאתי שמפריעה לו אחר כך להיפרד מהדברים, אבל אצל האגרן הקיצוני זה הופך להיות ממש האנשה לחפצים האלה, אוקיי? הוא מתחיל לדבר איתם, הוא מרגיש שאם הוא יזרוק אותם, הוא הורג אותם.
וואו.
אוקיי? ולכן קשה לו כבר הרבה יותר לעשות את זה. זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה זה כמו שבאמת אמרת, אפרת, זה הצורך הזה שאולי אני אזדקק לדבר הזה בעתיד, או אני או אחד מבני המשפחה שלי, מישהו שקרוב אליי יצטרך את הדבר הזה. וגם זאת סיבה נורמטיבית מאוד שאנחנו שומרים דברים, כן?
כן.
אבל אצל הגרן הקיצוני הקפייתי הזה, הוא משוכנע שהוא יצטרך את הדברים האלה, ואם הוא חושב רק על זה שהוא צריך להיפרד, הוא ממש חווה חרדה עצומה, קושי רגשי מאוד מאוד חזק, התנגדות מאוד מאוד חזקה, כי הוא באמת מאוד מגדיל את העניין הזה שאולי הוא יצטרך את זה, או מישהו יצטרך את זה.
אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו עם רבקי צין, פסיכולוגית נורו-שיקומית, ונדבר אחרי הפרסומות, מה שמעניין אותי, כמו שהתחלת להסביר, על ההבדל בין OCD, על ההפרעה האובססיבית, קומפולסיבית, בינה ובין אגרנות כפייתית, נכון? ואחר כך נדבר על אולי, על איך יוצאים מזה, יוצאים מזה?
אוקיי, אז אני אומר במילה שקצת קשה לצאת מזה, אוקיי? אבל אפשר לשפר את המצב. אנחנו לא רואים, יש מאוד מעט עדויות לכך שיוצאים מזה לחלוטין, אבל אפשר להיות במצב יותר טוב וקצת פחות קיצוני, ולהמשיך לנהל שגרת חיים סבירה.
וואו, רבקי, תודה. פרסמות, ואנחנו חוזרות.
עכשיו.
כדליבה, יום שני, אנחנו חוזרים אל ענייננו היום, אנחנו עם רבקי צין, פסיכולוגית נורו-שיקומית, מדברות על אגרנות כפייתית, על נורמליזציה של שמירה סנטימנטלית של דברים, ועל על כל הבאמצע. ולפני הפרסומות התחלנו לדבר על תסביר רגע רבקי את ההבדל בין OCD, שזה משהו שהוא, תסביר גם אולי למאזינים שלנו בכלל מה זה OCD, כדי שנוכל אחר כך להשוות בין שני המוסרים לבין אגרנות כפייתית.
כן, אוקיי. אז OCD זו בעצם הפרעה שבה יש לנו תורדנות של מחשבות, מחשבה שחוזרת על עצמה, ואז יש לנו גם פעולה. הפעולה היא בעצם באה להרגיע את המחשבה התורדנית, אוקיי? וזו קשת מאוד רחבה של כל מיני סוגים של הפרעות שאנחנו מכנים אותם OCD. ב-DSM, שזה ספר של כל ההפרעות הנפשיות, יש לזה קטגוריה שלמה בפני עצמה. אוקיי? בעבר, האגרנות הייתה חלק מ-OCD, לא התייחסו אל זה כהפרעה בפני עצמה, אלא אמרו, אוקיי, הבן אדם, האגרן, הוא בעצם עושה פעולה שחוזרת על עצמה של אגרנות.
אבל כאילו זאת הפעולה של ה-OCD.
בדיוק. עכשיו, בשנת 2013, ב-DSM החדש שיצא, זה היה DSM-5, בעצם הפרידו את ההפרעה של אגרנות מ-OCD. עדיין היא נמצאת תחת הקטגוריה של OCD, אוקיי? כי אנחנו מבינים שהיא באה להפחית חרדה, כמו ש-OCD מפחית החרדה, אבל אנחנו מבינים שזה משהו אחר. ושתי הסיבות שמסבירות לנו למה זה משהו אחר, סיבה אחת היא באמת הנוירולוגיה, אוקיי? כמו שאמרנו, שבעצם אזורים אחרים במוח.
וואו, זאת פריצת ידע גדולה מאוד. זאת אומרת שנדלקים במוח אזורים אחרים כשמדובר באדם עם OCD, ואזורים אחרים עם אגרנות כפייתית.
נכון, ממש כך, ממש כך. יש עוד הבדל שאני רוצה להתייחס אליו, ובעצם אחרי שבדקו הרבה אנשים שהם עם אגרנות כפייתית לעומת אנשים עם OCD, ראו ש-80% מהקריטריונים של OCD לא מצויים בכלל אצל אגרנים. אוקיי? ולכן החליטו להפריד. איזה חלקים פחות מצויים? זה באמת המחשבות התורדניות. כלומר, אנשים אגרנים, אין להם מחשבות שתורדות את מנוחתם כל הזמן, הם פשוט יותר בפעולה. הפעולה היא דומה ל-OCD, אבל ב-OCD יש את החלק של המחשבה, שאנחנו לא יכולים להתעלם.
וואי.
והיא מאוד משמעותית ב-OCD, אוקיי?
אני כאילו מתחשק לי לשאול מה יותר קשה, אבל מה יותר קשה? כשהמחשבות הן תורדניות ובעקבות זה התנהגות שמרגיעה לכאורה את המחשבה, או רק אני רגוע, אני פשוט עוגר לי פה. כאילו, מה באמת, איזה סבל יותר גדול ב...
אז אני חושבת שהמצוקה הגבוהה יותר היא אצל אנשים שסובלים מ-OCD, כן. לכן הם גם באים יותר לבקש עזרה.
וואלה.
לעומת האגרנים שהם פחות סובלים והם לא באים לבקש עזרה. אנחנו יודעים למשל שכמות האנשים שאוגרים בצורה קיצונית, כן?
כן.
באוכלוסייה, היא בין 1% ל-5%. עכשיו, זה ממש לא משקף את המציאות. במציאות יש הרבה הרבה יותר אגרנים.
שלא מדווחים.
בדיוק, כי הם פשוט לא באים לבקש עזרה. אם הם אנשים גלמודיים, הם חיים ככה עם עצמם עד מותם, ואז נכנסים לבית הזה ורואים מה קורה שם ונבהלים מאוד. אבל רק אם הם עם בני משפחה שסובלים מכך, אז הבני משפחה לפעמים יבואו לבקש עזרה, גם לא תמיד. אוקיי? אז לכן יש לנו הערכת חסר.
וואלה.
על כמות האנשים האלה באוכלוסייה.
וגם אם אני עוד שנייה נשארת במי עובר קושי יותר גדול עם חייו, ה-OCD'ים שאוספים או מדברים על הפעולה כהרגעת החרדה, או על האגרנים שלא סובלים, אני חושבת תקני אותי אם אני טועה, שהאגרנים הכפייתיים מסבירים בצורה מאוד הגיונית את הלמה שלהם, זאת אומרת, הפעולה היא ממש, גם בהסבר שלה היא נשמעת בסדר. יכול להיות באמת שיום אחד יצטרכו את זה, יכול להיות שחבל לזרוק, כי יום יבוא ואני אוכל להשתמש בזה, או חומרי קריאה, אני רוצה לקרוא את זה, זה יום יבוא ואני אתפנה, ואני אקרא את אני יודעת מה, את העיתונים ששמרתי. זה לא קורה אף פעם בדרך כלל, אבל הידיעה שיש לי את זה, זה מין הסבר רגיוני כזה, לא? אני שנייה באדם.
אני חושבת שגם אלה שיש להם OCD, ההסבר שלהם הוא הגיוני לעצמם.
נכון, נכון, לעצמם.
אז ההסבר הזה שאני אומר לעצמי, הוא לא תמיד אינדיקציה.
נכון.
באמת על המצב. אבל באמת זה שהוא פחות תרוד במחשבות, פשוט הוא פחות מבין שהוא בסבל, הוא פחות מבין שהמחשבה שלו כבר לא כל כך נכונה ומותמת למציאות.
ואולי הוא לא בסבל.
ואולי הוא לא בסבל. תראי, במידה והוא חי לבד, הוא מן הסתם לא בסבל. אבל במידה והוא עם בני משפחה, אז יש סבל מהקונפליקטים שזה מעלה עם בני המשפחה, ואנחנו יודעים שזה קורה הרבה. ויש גם את הסבל בסופו של דבר מזה שאין לו גישה לדברים שהוא צריך, הוא מתפקד פחות ופחות.
כאילו המרחב מחיה שלו מצטמצם מהדברים.
נכון, ממש כך. ממש זה מה
שקורה. תגידי רבקי, יואו, זה מעניין זה, כאילו בטח בערב פסח, בטח בכל השנה, מעניין אותי, שנייה, לפני שבשעה הבאה של אום קדליבה, נדבר אולי על איך עוזרים להם, או מה הדרך הנכונה לצאת ממקרה כזה או אחר. בואי נדבר שנייה, בזכות בני המשפחה, מה הם מרגישים, ומה הם אומרים לא, מה הם אומרים החוצה, האם היו שינויים בשנים האחרונות, לעבור בפרונט פייג' ולהגיד, כן, אמא שלי אגרנית כפייתית, לכן נראה פה ככה, מה ההתמדדות של האחר? דיברנו על האוגר עצמו, אבל...
כן, אז ההתמודדות של האחר היא מאוד 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 גדולה וקשה ולא פשוטה בכלל. בינתיים במקרים שאני פגשתי, זה היה בעיקר דרך האחר, אוקיי? כמעט, אני זכורה לי אולי סיטואציה אחת שבה הסובל עצמו סיפר על זה. ברוב המקרים זה הגיע מהמשפחה. הם סובלים מאוד. הם סובלים מרגשות נחיתות, בושה. הם לא יכולים להביא חברים הביתה, הם מבודדים חברתית בעקבות בן משפחה שלהם שסובל מאגרנות, והם גם סובלים הרבה מחרדה, ואפילו שמעתי פעם מחשבה ממש קיצונית, שאולי ביום מן הימים, אמא שלי שאוגרת, תשליך אותי החוצה מהבית, כדי שיהיה לה עוד מקום לאגור עוד דברים. זה לפעמים אפילו ברמה הזאת, אבל זה באמת קיצוני.
שיעוריות, את זה מדהים שב... עברית, המילה חפץ היא לא סתם כזאת, בכלל השפה שאנחנו מדברים בה היא קדושה, אבל שפת הקודש, אבל חפץ זה בא מלשון רצון, אני חפץ במשהו, וזה מעניין שכל דבר גם נקרא בעברית דבר, כי הוא מדבר משהו, הרצון שלנו בחפץ הזה, או הדבר הזה שנקרא עיתון, אלון, הוא מדבר אליי משהו שאחר אולי לא שומע, אבל לאותו אחד שהוא אוגר זה מדבר הרבה דברים. אז קוראים לכם דברים ובואו אל השם, זה כאילו, יש שם היגיון, אבל הנה זה בלתי נסבל וצריך לטפל בזה. בואי רק לסיום השעה הזאת ניתן כמה מעלות טובות לאחרים על הרצף ההולך ונהיה נורמלי בדבר הזה, בדיבורים הפנימיים, או ברצונות, בחפץ הרגשי, כשזה נהיה תקין. זאת אומרת, כולנו עוברות את זה עכשיו כנשים, גם גברים אולי ממיינים דברים בבית. מה, יש איזה דיבור הגיוני של אנשים שמסתכלים על חפץ, ואומרים, זהו, אני כבר לא צריך אותו, אלא פח השליחהו, או אתן אותו לנזקקים, כאילו, בואי נדבר רק בשביל להישאר בתחום הנורמליזציה, על מה עובר אדם נורמלי על הספקטרום של לאגור או לזרוק.
אוקיי, אני כבר אתייחס לשאלה שלך, אבל אני רוצה רגע, בגלל שדיברת על גברים, אז חשוב לי כן להתייחס אליהם גם.
אולי.
לדקה אחת, אוקיי? כי אנחנו רואים שהם פי שניים סובלים מנשים מההפרעה הזאת.
טוב. כמה שזה נשמע
הזוי, אבל זה באמת, זה מה שקורה.
יאו, אוקיי, אז תני לי לנחש למה?
אוקיי.
אבל אם זה לא נכון, תקני אותי מיד.
בסדר.
יו, נראה לי שסתם שולפת שנשים הם בדרך כלל, שלא יעלב לי פה אף אחד, הם יותר מודעות לעצמן, והם יותר מתעסקות עם רגשות, או יותר נכונות לדבר רגשות מגיל מאוד צעיר, לא מתביישות לפקוט, לא מתביישות להיות פגיעות, ולכן יותר קל לנו לעבור איזשהו תהליך, הם עוגרים וזהו. לא יודעת, סתם.
כן.
It was a try.
אני חושבת שיש מאוד, זה ממש נכון מה שאת אומרת. יש ממש הרבה אמת בניחוש הזה, זה ניחוש נכון לחלוטין. כן, בהחלט, ככל שאנחנו יותר נגישים לרגשות שלנו ולחוויות שלנו, אז אנחנו יכולים לשחרר דברים אחרים. זאת יכולה להיות אחת הסיבות. יש עוד סיבה שבאמת, האגרנות היא באה ממקום של שליטה, כשיש צורך בשליטה. אוקיי? וכשקשה לנו לשחרר שליטה, יהיה לנו קשה לשחרר חפצים. עכשיו, אנחנו יודעים שגברים יש להם יותר קונפליקטים בתחומים של שליטה.
יפה, עשית את זה הדין כזה. יפה! וואו, ולכן קשה להם יותר לזרוק.
כן, כן. אז יש הרבה נשים שמתמודדות בערב פסח, דווקא עם הסוגיה הזאת של איך אני מעיפה לגבר שלי את הדברים שלו, כי הוא מפוצט לי את הארון.
יו, ולשכנע אותו שהוא כבר לא צריך את זה.
נכון, נכון.
את יודעת שבעלי זרק השבוע שעבר. אחרי 30 שנה, את החליפה של החתונה.
וואו.
טו 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 טו, שעברנו אותה כל שנה, כאילו, אבל זה פה, את יודעת, אנשית בזוגיות, אני שמה לב שהוא קצת מתייעץ איתי, אם אפשר כבר לזרוק, או לא, שזה זה יפה.
זה מקסים, הוא בעמדה טובה.
נכון, רגע, בואי נדבר על זה שנייה.
בהחלט. זה אומר שהוא בעמדה נפשית,
כן.
ממש מתקדמת, נקרא וואי. לזה. אוקיי? שהוא מסוגל לפתוח שיחה, שיג ושיח על הדבר הזה. מה את אומרת? האם את חושבת שאני צריך אותו עדיין, או כבר לא?
נכון.
שזה מקסים בעיניי.
איזה כיף, כי היה שיח סביב הז'קט הזה, אני שנייה מורידה לקרקע את עצמנו,
כן.
שהוא מה רגע, ואני זוכר איך אמא שלו, שלא חיה כבר הרבה שנים, איך היא הלכה איתי לחיית מיוחד באלנבי, בתל אביב, ואיך הוא תפר לי איזה חליפה של בוס, שפרסומת סמויה פה, כן, שהוא סידר לו החיית, ובכל זאת, זאת פרידה כאילו, לא רק מז'קט, הרי זה פרידה מאמא, וזאת פרידה מתהליך של להיות חתן צעיר, ואני כבר איש מבוגר עם נכדים, ובסוף באמת זה היה יפה, את שמנו, החזרנו, שמנו בסקית לזרוק, החזרנו לארון, שמנו, החזרנו, בסוף זה לא פה עכשיו יותר, כי יש לי אהבה לרק, רק, 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 אבל מה את מחייכת?
וואו,
גם את בזה?
אני פשוט מבינה מאוד את מה שהוא עבר.
בואי נסביר בעלך, את זה.
בוא נסביר את זה רגע.
אבל שהוא לא יאכל אותי לארוחת ערב אחר כך, כן.
אוקיי, אז יש לנו את ההיבט באמת הסנטימנטלי הזה, שאנחנו קשורים לדבר, כי הוא אומר לנו כל כך הרבה דברים. הוא אומר לנו הרבה מעבר למה שהוא עצמו נראה כלפי חוץ, אוקיי? כן. כמו שדיברת מקודם על הדיבור הזה שיש לי עם החפץ הזה.
כן, כן.
אז אני ממש יכולה להרגיש את הדיבור הזה, גם להביא את זה לסקית ולהחזיר את זה לארון.
נכון, נכון. וואו. היה שם דיבור, כאילו, אני לא מתביישת לדבר על דברים אישיים, אבל היה שם גם דיבור על איזה ז'קט מכובד, ואיך הוא שונה מז'קטים שיש היום, וכמה כפתורים יש לו, כאילו השקעתי בו את ההקשבה הזאת.
זה מקסים, אפרת, אני חושבת שזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות.
Okay.
כשאנחנו מסוגלים לדבר את מה שהחפץ הזה אומר לנו, אז יש לנו אפשרות להביא אותו לידי מיצוי.
כן.
הרי אם אנחנו לא נדבר על מה הוא מחזיק לנו, אנחנו לא נוכל להשתחרר ממנו.
זה מעניין.
אז אפרת, אני חושבת שעשית תהליך טיפולי מיוחד מאוד.
אז אנחנו נצא לפרסומות ולחדשות ונדבר בשעה הבאה, אולי באמת בגשר הזה אל, אל, אל מה עושים או איך מטפלים או מהו התהליך ש, שצריך לעבור כדי להיפרד מכל מיני אגרנויות, ונדבר מה שמתחשק לך, אוקיי?
מצוין.
יאללה, רבקי צין, פסיכולוגית נורושיקומית, אומקה דליבה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. חכו לנו, תכף ממשיכים.
אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
כדי לי ביום שני, אנחנו בשעה השנייה שלנו מדברים עם רבקי צין, פסיכולוגית נורושיקומית. תת, אני חושבת על זה שהרבה דברים שאנחנו מתקשים להגיד בפה על מועקות רגשיות שיש לנו, כמו חרדות או כמו פחד להיפרד מחפצים ערב פסח, לפעמים במקום שאנחנו נדבר אותם, הגוף מדבר אותם.
לגמרי.
זה נראה כמו מחלה, כאילו.
נכון, זה נראה כמו מחלה פיזית. זה מקבל ביטוי פיזי. לחלוטין, לחלוטין. בעצם העיסוק שלי, אני פסיכו-אונקולוגית, בבית חולים שערי צדק, אני הקמתי את המערך הפסיכולוגי, במחלקה האונקולוגית בשערי צדק.
מה זה אומר? תסבירי לנו.
אוקיי.
פסיכו-אונקולוגיה.
פסיכו-אונקולוגיה זה בעצם מקצוע שלצערנו היו חייבים להרים אותו ולהקים אותו, בגלל שיש כל כך הרבה חולים אונקולוגיים, בארץ, סיבה רביעית למוות בארץ זה מאונקולוגיה, מחלה אונקולוגית, ובעצם ראינו שיש דפוסים מאוד שחוזרים על עצמם אצל החולים האונקולוגיים מבחינה נפשית. ואנחנו מוכוונים לסימפטומים האלה, ואנחנו מטפלים בסימפטומים האלה הנפשיים שנגרמים בעקבות המחלה האונקולוגית, וכמובן יש הרבה שיח על פחד מלעזוב את החיים, בגלל שאנחנו יודעים שמחלה אונקולוגית מתחברת לנו אינטואיטיבית, עם אולי סוף חיים.
נכון.
הרבה נכויות, לפעמים הדברים הם בלתי הפיכים, גם אם בן אדם נשאר בחיים, אבל הוא מאבד חלק מהיכולות שלו. ולכן בעצם יש שם צורך מאוד גדול בטיפול נפשי, אוקיי? עכשיו, אני הקמתי את המערך, לא היו שם כמה שנים פסיכולוגים, באונקולוגיה של שערי צדק, יש המון מטופלים אונקולוגים שם, והיום אנחנו שלוש נשים בצוות הזה, ובעצם המקרים שאני פגשתי באגרנות, הם היו דווקא סביב אונקולוגיה. עכשיו, לא עשיתי מחקר מעמיק, שאני יכולה לומר שיש קשר בין הדברים, אבל המפגש שלי עם אגרנות, היה אצל חולים אונקולוגים, שאולי אנחנו יכולים להעלות איזו השערה, של מה שאמרת מקודם, שיש איזשהו חיבור שבאמת גם האגרנות באה על איזשהו קטע של חסך רגשי, ואולי אנחנו יכולים לראות בעקבות זה גם איזשהו ביטוי של משהו רפואי, כן, מחלה שמתפתחת.
לא, זה מעניין, זה כאילו, הקשר הזה, כשהזכרת אותו בתחילת התוכנית, בשעה הקודמת, על הקשר בין גוף נפש ונורופסיכולוגיה, על הקשר הזה שאנחנו רואים פיזית במוח, את מה שקורה בגוף, זה מעניין, כי הרי אנחנו חיים, הנשמה חיה בתוך הגוף, ולפעמים היא יודעת לדבר והגוף לא, ולפעמים ההפך. כאילו, הוא אומר, זה ממש ריקוד מרתק גוף נפש, כאילו, בדרך כלל, כאילו, הנה, אוגרים בחיים, עכשיו אנחנו מדברות על חפצים, אבל אוגרים גם כל מיני קשיים, שהם גם סוג של אגרנות.
נכון, אוגרים בלב, אוגרים בלב הרבה מאוד כאב, מצוקה, צער, על כל מיני אובדנים, על כל מיני חוויות קשות שאנשים עברו בעבר. וכן, בהחלט, אנחנו יכולים לעשות איזו אנלוגיה.
נכון. ולפעמים את יודעת, רבקי צין, פסיכולוגית, נורושיקומית, לפעמים ההפך, כאילו, אני מרגישה, נגיד, לידה טראומטית, או משהו שמשמור תאונה, או פתאום משהו בבום, שהגוף פוגש ראשון, אחר כך הנפש תצטרך לדבר, זאת אומרת, הגוף כבר דיבר אותה.
לחלוטין. זה ממש הולך דו-כיווני. זה יכול להתחיל מהגוף, ואז יהיה לזה השפעות נפשיות, וזה יכול להתחיל מהנפש, ויהיה לזה ביטוי גופני. אנחנו ממש רואים את זה, ובנוירו-פסיכולוגיה זה עוד יותר בולט. מה? אוקיי? כי למשל יש לנו אנשים שנפגעו פגיעת ראש בתאונת דרכים. ואנחנו פשוט רואים סימפטומים נפשיים פתאום, שמתחילים להתגלות לאחר התאונה הזאת. למשל, אימפולסיביות. יכול להיות בן אדם שהיה מאוד מאוד מאופס, מאוד מסודר עם עצמו, וחי בצורה נורמטיבית, עם עקבות מתאימות למחשבות שלו, לפעולות שלו, ופתאום אחרי פגיעת ראש, אנחנו רואים שהעקבות האלה נפלו, והוא פתאום אימפולסיבי יותר, הוא לא מצליח לחשוב לפני שהוא עושה פעולה. אוקיי? אז זה בכיוון שבאמת הגוף נפגע, וההשפעה היא נפשית.
הנה. וואו, מעניין. אז את פגשת דווקא את האגרנות דרך... מה, כאילו, נגיד, אני מדמיינת את זה קורה בפועל, את במחלקה, את בשערי צדק, במחלקה האונקולוגית, אפשרות שהחולה מקבל לשיח עם, עם פסיכולוג, אז פתאום דרך המחלה הזאת, שתמיד לא אומרים את שמה, את פתאום מגלה בשיח איתו גם משהו שקשור לאיסוף חפצים?
כן, פשוט כך. אני תמיד נכנסת מאוד לפרטי פרטים להבין איך הוא מצליח לתפקד בבית, כי אני מודעת לזה שהמחלה האונקולוגית גם, והטיפולים הנלווים שלה מאוד מחלישים את האדם. ואז אני יכולה לזהות פתאום, תוך כדי השיח, שמשהו מריח לי פה לכיוון הגרנות. לפעמים אני מבינה שהבן זוג לא ישן איתי באותו חדר, ואז אני כזה מתחילה לרחרח למה, ואז אני יכולה לשמוע שפתאום יש המון המון שקיות, והקניות לא נכנסות לארונות, אין לי כוח, אני עייפה, זה הסיבות שהמטופלת יכולה לספר לעצמה, אוקיי? או המטופל. וככה אני מזהה את האגרנות. לפעמים השיח מגיע רק דרך בני המשפחה, כי בשלב מסוים אני אוהבת לשמוע גם מה בני המשפחה חווים, ואיך הם מרגישים בתוך המצב הרפואי, כן? אונקולוגי של הבן משפחה, של האמא או האבא, או הילד, או האח או האחות, ואז אני מבינה שיש פה עוד קושי מאוד גדול, שהוא יוצא רק עכשיו, סביב הסיפור של האונקולוגיה, אנחנו פתאום מבינים שיש גם אגרנות, שהיא הייתה הרבה לפני המחלה האונקולוגית, או שאנחנו יכולים כן להצביע שהיא החריפה סביב המחלה האונקולוגית.
תגידי, ובבית החולים עצמו, נגיד ארונית קטנה, שליד המיטה, אגרן, גם הוא מתחיל לפוצץ אותה?
כן. אנחנו נוכל לראות את זה.
עוד קרם, עוד אוכל.
למרות שכשהוא מוגבל מאוד פיזית, אז הוא פחות יכול לעשות את זה, ואז הבן משפחה שלו לא בהכרח פועל כמוהו, כן, כמובן. אבל אנחנו כן יכולים לראות שקשה לו לזרוק, למשל, כוס פלסטיק שהוא סיים לשתות. אוקיי? אז הכוסות נערמות בצורה לא מסודרת. והשקיות, הביאו לו איזה חטיף, אז השקית נשארת ולא נזרקת לפח. כן, אפשר לראות את זה בבית חולים בהחלט.
זה, אני חושבת החג הזה שמתקרב אלינו, שהוא כולו פה, שסך והגדות ומילים, כשיושבים בטיפול, בואי נדבר על אורות בהירים של נכונות להיפרד אולי מחפצים שהם לא נצרכים, או הבראה, אפשר גם להבריא ממחלה אונקולוגית, שתמיד זה מרגש אותי, תמיד רבקי, לשמוע נשים, שאני משוחחת איתם שפגש אותם משבר, פעם זה יכול להיות מחלה אונקולוגית, או פעם משבר אחר בחיים, כל האופציות פתוחות, ומגיע הרגע הזה שבו נשים אומרות, גם גברים, אני פשוט רגילה לדבר עם נשים, אז שהן אומרות, המחלה הזאת היא המתנה של החיים שלי, כי מה קורה בעצם לאדם שמגיע לרגע פנימי בתוכו, שבעקבות, הנה, שיחה עם פסיכולוגית, בכלל במחלקה האונקולוגית, אני מצליחה לא רק להעבור מהמחלה הזאת שמתחילה בסמך, אלא להיפרד מהגרנות, שהייתי צריכה את המחלה כדי לפגוש את רבקי צין ולעבור משם.
וואי, אפרת, את לא מבינה כמה עלית על נקודה כל כך נכונה. המון המון טיפולים, בסופו של דבר המחלה האונקולוגית היא זבוב על הקיר.
וואי, אני מוחאת כפיים.
כן, אבל באמת, הרבה מאוד טיפולים זה כך. שבעצם המחלה האונקולוגית נותנת למטופל הזדמנות לטפל בדברים אחרים, בקשיים אחרים שיש לו, וזה ממש, אנחנו מדברים על זה, זה פשוט היה פתח כדי לעזור לו במצוקות אחרות.
כאילו מין כל תרועה של חצוצרות כאלה פנימיות, שמאירות את האדם, ואלו, אלו, בוא תתחיל להזיז את עצמך, כי אם החיים הרגילים לא יזיזו אותך, אז המשבר הזה יזיז אותך.
נכון, נכון. וגם כמו שציינת, לא בהכרח עם המחשבה של סוף חיים, כן?
כן.
עצם המשבר הזה גורם לבן אדם לומר לעצמו, רגע, האם החיים האלה שאני חי הם החיים שאני רוצה לחיות? או שאני רוצה רגע לעשות בהם איזשהו שינוי? משהו לא טוב לי באיך שאני חי עד היום? וזה בעצם נותן את הפתח.
יאו, אני מתרגשת לשאול אותך שנייה, לפני שנדבר על התהליך עצמו, בואי נדבר על זה, על, 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 על סוג הטיפול, על, על מה עובר אדם כשהוא מתחיל להבריא מהגרנות, או מכל תפס אחר, מה, ממש יש בקצה המנהרה יכולת פתאום להתנהג אחרת, פתאום לחשוב אחרת?
אני מאוד מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שאם אני לא הייתי מאמינה בזה, אין לי מה לחפש במקטוע הזה, אוקיי? אני מאוד מאוד מאמינה שיש אפשרות לשינוי, ויש מקום של כל אדם בקצה יכול אפילו להגיע לאור, להבריא, להרגיש טוב יותר, וגם אם הוא יזוז בכמה צעדים, מבחינתי זה כבר המון המון. אנחנו לא חייבים לעוף לקצה השני, בן אדם אגרן מבחינתי, המטרה שאני שמה לעצמי, היא לא שהוא יפסיק להיות אגרן, רק שהאגרנות הזאת לא תפריע לו בחיי היום יום. אוקיי? זה בסדר שאני מתחבר לחפצים מסוימים, שהם נעימים לי והם טובים לי ועושים לי טוב. שאלה אם אני מתחיל לסבול כבר, מזה שהתחברתי אליהם כל כך חזק. אוקיי? אז ברגע שאני מפחיתה סבל, מבחינתי זאת המטרה.
איזה יופי.
עכשיו אני רוצה כן להתייחס רגע לתקופה שלנו, אוקיי? אנחנו בערב פסח, ואני אציין שתקופה של ערב פסח זו תקופה שהיא מאוד מאתגרת לאנשים שיש להם נטייה לאגרנות, בגלל שהתקופה הזאת בעצם מחייבת אותנו כצו אלוקי לעשות סדר בארונות, לנקות, וזה קושי מאוד מאוד גדול לאנשים שאוגרים, כי הם פשוט לא מסוגלים להתחיל אפילו להתעסק עם הדברים שהם אגרו. הם חוששים להזיז את הדברים ממקום למקום, שלא לדבר על ללכת להוציא את זה ולזרוק את זה החוצה, אוקיי? אז זה באמת קושי מאוד גדול לתקופה הזאת בשבילם. כשהצו האלוקי עומד מלמעלה ואומר שזה מה שצריך לעשות, ובני המשפחה ניצבים מהצד ואומרים שזה מה שכבר חייבים לעשות, הגיע הזמן, והם נמצאים במקום מאוד 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 לחוץ.
ופוחד
בימים האלה.
וואו, תת, כאילו אני מנסה לחשוב על מישהי שאני מכירה, שאימא שלה ניצולת שואה, זה אופייני מאוד.
מאוד.
מה, בואי נסביר את זה, כי גם יום השואה מתקרב.
נכון, אוקיי, אז אנחנו יכולים להסביר, קודם כל אנחנו רואים הרבה מאוד ניצולי שואה, שסובלים מהגרנות גם. אנחנו יכולים להסביר את זה בהרבה דרכים, אני אתייחס כמובן לדרכים הרגשיות יותר, כי לא עשיתי MRI לאף אחד מהם.
כן.
אוקיי, אז הסיבות הרגשיות הן באמת, אנשים שחוו חסך, וחוו אובדן, הם נאחזים בחפצים, זה עוזר להם, זה נותן להם איזשהו ביטחון, הם מרגישים שהם לא רוצים לאבד דברים שוב, אז בשבילם לאבד את מה שהם שמרו, זה משחזר את האובדן הקודם, אז הם לא רוצים לחוות את זה שוב, זה נורא מפחיד. אז לכן אנחנו רואים הרבה ניצולי שואה שהם באמת אוגרים, וכאן אני כן רוצה לומר, אם באמת יש מישהו מהמאזינים שלנו, מי שהיא או מי שהוא, שהוא מכיר מקרה קיצוני של אגרנות, אפשר לפנות לרווחה, ויש אנשים שהם, זה התפקיד שלהם, הם באמת, אני מכירה אדם, שמעתי עליו, לא מכירה אותו אישית,
כן.
שמעתי עליו, הוא היה גנן, ואז פעם אחת הוא בא לעזור לאיזה חבר, לפנות בית של ההורה שלו, שהוא היה ניצול שואה, ומצב היה שם נוראי,
באגירה,
ומאז, באגירה
כן.
ואז הוא החליט, שלנושא הזה הוא מקדיש את כל חייו, והוא בעצם עובר, כשהרווחה מדווחת על בית שצריך לפנות אותו, אפילו אם האדם חי עדיין בתוך הבית, אבל הוא כבר מבין שלא טוב לו והוא רוצה לעזור לעצמו, ואז הוא מערב את הרווחה, אז האיש הזה, למשל, יש עוד אנשים כאלה.
את יודעת את שמו?
שי שם פרטי, אני כן. אנסה להיזכר,
בסדר, בשם, בסדר.
בשם משפחה שלו, פשוט הוא מגיע עם צוות, והם עוזרים לפנות את הבית. אז אם האדם כבר לא חי, זה יותר קל, אם האדם עדיין בתוך הבית, זה מסע ומתן. אנחנו מנהלים ממש, הוא מנהל איתם שיח שלם, מה חשוב יותר ממה, אנחנו אולי, אולי הוא אומר לו שאנחנו חלק מהדברים, אנחנו נמשיך לשמור במקום אחר, אם זה דברים שיש להם ערך.
זה מאוד מקל.
זה מאוד מקל המחשבה שלא הכל אף לפח.
נכון, אני רצה לילדים, כי דיברנו עליהם קודם בתחילת השידור שלנו, שנגיד את אומרת לילד, אתה אולי קשה לך להיפרד מזה, אבל אם זה ישמש ילד אחר, ואתה גם שמח בשבילו, וזה ממשיך לחיות החפץ שלך, ולעשות חסד למישהו אחר, זאת הקלה.
ממש, אפרופו הממתקים של אחרי פורים,
כן.
אז המחשבה שילדים יודעים שהממתקים האלה נגיד הולכים לבית חולים, לילדים חולים, הרבה יותר קלה עליהם מאשר שנזרוק את הממתקים לפח.
נכון, נכון. כן. אז רבקי, אנחנו שוב יוצאות להפסקת פרסומות, ונמשיך לדבר על התהליך הזה של פרידה מחפצים. בהמשך, איזה מעניין זה לראות גם בצד הקיצוני של הדבר, הגרנות יתר, אבל גם לתרגם את זה סימולטנית למה שקורה בכל אחד ואחד מאיתנו. תודה רבקי. יאללה, דליבה פרסומות, ואנחנו... דליבה, בוקר טוב. אנחנו מדברות היום על רבקי צין, פסיכולוגית נורושיקומית, משערי צדק, מדברות על הנושא הזה שנקרא הגרנות יתר, ואנחנו כבר בחלק הזה של התוכנית שאנחנו מדברות על איך לצאת מזה, בסוף הלקח האחרון של הפרסומות הקודמות אמרנו על ילדים שעוזר להם להיפרד מחפצים זה שמישהו אחר יהנה מהם. את רואה את זה, דיברנו על שי שבא אל בתים של הגרני יתר ועוזר להם לפנות, את רואה את זה גם אצל מבוגרים שאומרים להם תן לי את זה עבור מישהו אחר, זה גם מקל? גם כן. על מבוגר?
כן, בהחלט. החשש המאוד גדול זה שזה ילך לאבדון, שהדבר הזה ילך...
זאת המילה.
כן, שהדבר הזה ימות, שהדבר הזה לא יחיה יותר, שהוא לא ישמש מישהו. אז זה שאנחנו מעבירים בעלים, זה מאוד מקל. נכון? בהחלט, בהחלט.
כן. מה עוד יכול כאילו להקל? לא יודעת, אני לוקחת מיותנו הורים, ושאת מצלמת את זה. כאילו, זה לא ילך לו, אתה לא תראה את זה אף פעם, ממת מחייפת.
יפה, יפה, אני ממש אוהבת את הרעיון הזה.
נכון,
אני פחות השתמשתי בו, לכן אני ממש שמחה לשמוע עליו.
כן, בוא נעשה אלבום אפילו של כל האוסף הזה, או בוא נתרום אותו לאיזה מוזיאון, אבל זה שיש במצלמה את כל התמונות של כל הבגדים האלה, אז אמרתי קודם שזרקנו את הז'קט של החתונה של בעלי, אז נגיד, יש לו בגדים, אנחנו בעלי תשובה סקנים כבר, אבל יש לו בגדים שהוא שחק במכבי תל אביב כדורסל,
okay.
בנוער. את זה הוא לא זורק, לא משנה מה. זה קצת חלק מהאישיות שלי הזה, אני לא זורק.
Okay.
טוב, זה גם לא תופס הרבה מקום, אז אני אומרת לו, יאללה בסדר, והוא אומר לי, יאללה בסדר, אבל אני חושבת שאם יש לך תמונה או הוכחה, שזה היה שלך, וגם עדיין התמונה שלך היא פשוט לא תופסת מקום, כי באפסון אלקטרוני כרגע, זה גם כאילו סוג של הקלה.
נכון, נכון, ממש כך.
Nice try.
כן, אני חושבת שכנראה הבגדים של מכבי, אני אתייחס אליהם רגע, הם חלק מזהות.
צהוב כחול, כן.
אוקיי? זה חלק מזהות. זהות זה מאוד קשה לשגר ולשלוח. אני חושבת שרוב הדברים שאנשים אוגרים, הם לא נכנסים להגדרה שהם חלק מהזהות של הבן אדם. לכן, אנחנו יכולים להיות קצת יותר קלים.
כן.
ולשחרר בסופו של דבר. בעצם, אז בעצם איך אנחנו מטפלים במצב הזה של הגרנות? הטיפול הכי יעיל זה טיפול CBT. CBT זה טיפול ששם דגש על החלק הקוגניטיבי והבייביוריסטי.
תעשי רגע למאזינים שלנו פעם אחת, סדר.
ולתמיד.
ולתמיד, כי כולם CBT.
אוקיי, אז C זה בעצם קוגניטיב, B זה בייביור, אז אנחנו חלק קוגניטיבי, שכלי, behavior, התנהגות, therapist, כאילו, התרפיה, טיפול, בסדר? טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שבעצם בו אנחנו מתייחסים לחלק של המחשבה, אוקיי? ואחר כך אנחנו מתייחסים גם לחלק של ההתנהגות, שזאת הפעולה.
שבא בעקבות המחשבה?
לא בהכרח, לא בהכרח.
תסביר.
לפעמים, אוקיי, לפעמים, אם אנחנו נגיד נתייחס עכשיו להגרנים, אז אמרנו מקודם שהקושי שלהם הוא פחות במחשבה. נכון? הקושי שלהם הוא יותר בפעולה. אז אנחנו נעשה יותר דברים שמתייחסים לפעולה עצמה.
אבל כאילו כמו שהבעל שם טוב אומר, מחשבה, איך זה הולך? מחשבה, דיבור ומעשה. אז גם אלה שיש להם קושי בהתנהגות והם מוגרים או כל הזמן דברים, יש מחשבה שמאחורי הדברים, כאילו האדם לא פועל בלי מחשבה.
נכון, נכון. אז השאלה היא באמת, כמובן לא תהיה אפס התייחסות למחשבה, אבל המינונים. אוקיי? יכול להיות שאנחנו נתעסק עם המחשבה 10% מהטיפול, כי אנחנו מרגישים ש...
ההבנה,
כן, היא רגועה, ההבנה היא לא זאת שמפריעה לנו להתקדם בתהליך, אבל בעצם את הפעולה אנחנו לא מצליחים להפסיק. כלומר, הגרן הזה הולך ברחוב, והוא ממשיך להסתכל ימין ושמאל, מה הוא יכול לקחת הביתה, אוקיי? אז אנחנו נתמקד במקרה הזה למשל יותר על הפעולה. אם אנחנו נראה בטיפול שהחלק הקוגניטיבי הוא יותר מודגש כאן, אז אנחנו צריך להתעכב על זה.
יו, איזה מעניין.
וזה מה שאני חושבת שאפשר להעביר, כמו שאת מדברת על הסקאלה הזאת,
כן.
שאנחנו רוצים להביא אותה לאנשים הרגילים. אני ואת, שגם לנו קשה לפעמים להיפרד מדברים מסוימים, לכל הבני זוג שלנו, או לילדים שלנו, אז אנחנו צריכים לעבוד על שני הערוצים האלה, על הערוץ הקוגניטיבי, כלומר לנסות להבין מה המחשבה שעומדת מאחורי זה שהילד שלי לא רוצה לזרוק משהו. אם יש לי בן מתבגר שלא רוצה לזרוק את הדברים שלו, או בת מתבגרת, או לא רק מתבגרת, זה יהיה מאוד נכון לשבת ולדבר איתה רגע, ולהבין למה חשוב לך לשמור את זה. לא רק לבוא עם הפקודה הזאת, בואי תזרקי, עכשיו את צריכה לפנות את המדף הזה, עד מחר אין תחפצים כאן. אוקיי? אם אנחנו נבוא בגישה כזאת, מן הסתם יהיה יותר קשה להשיג את המטרה שלנו, וגם אנחנו מן הסתם נגרום קצת למצוקה.
נכון.
אני אומרת קצת, כן? אבל
ממש.
אם זה יכול להיות הרבה מצוקה. אז אני חושבת שכל השיח שמתמקד לאזור הקוגניטיבי של הבן אדם, יכול מאוד לעזור.
בכלל, את אומרת עכשיו משהו כל כך חשוב, רבקי, כי שיח על להיפרד מחפץ לנערה, כי את נתת את הדוגמה, בואי נהיה שנייה בנערה, אמא שמדברת עם ילדה שלה על... על, על לא, רציתי להגיד חצאית, מחברת, ספר חשבון שהיא כבר לא לומדת בו. בכלל שיח עם הילדה על חפץ להיפרד או לא, בעיניי זה לא משנה אם בסוף היא תזרוק את זה או לא. כבר יצרנו קשר שהוא בריא כדי לעזור לה להתפתח, נכון, וגם לך בינינו, אבל לא משנה, כאילו, כאימא.
זה כל כך נכון. אין פה מה לדבר על הבנפיט הגדול שיהיה לנו פה בקשר. הקשר שלנו.
שזאת אולי הזמנה לכל ההורים בערב פסח, הנורמטיביים ביותר, לנהל, לצאת קצת מקונספציות של, נכון, צריך לסדר ולעשות וי על עוד חדר ועוד ארון שניקינו אותו, אבל לראות במשקל של התהליך שקורה בבתים יהודים בימים האלה, אופציה לקשר ואופציה לחינוך, וזה כזה חג של העברה מסורת מדור לדור, אז... אז אם ילד זוכר את ימי הפסח כעונג של אמא שוחחה איתי על משהו ותגליות פסיכולוגיות חדשות שהיו בחדר אצלי מול הארון, זה זכינו למסורת של פסח.
נכון, וזה לא צריך להיות טיפול שלוקח שעה, כי
בדיוק.
יכול להיות שאני קצת הראתה מזה שאני עכשיו אפתח נושא וזה ייקח לי מהזמן שלי, אבל זה יכול להיות שיחה של 3 דקות.
נכון.
ממש, כמה מילים. אולי תסבירי לי רגע למה קשה לך להיפרד מהמחברת הזאת, מה היא מזכירה לך, איזה רגש יש לך כשאת צריכה להיפרד.
נכון.
לדבר קצת על הרגשות, על המחשבות.
בדיוק.
זהו, 3 דקות, וכבר הכל נראה אחרת.
ולהגיד לה, יו, איזה קטע, גם לי יש מחברת ששנים אני... אתה יודעת מה קורה לנו ברגעים?
כן.
תמיד הם צוחקים עליי בבית, שבמקום להתקדם עם הסדר, אני רק מסבירה כל מיני נוסטלגיות, ואנחנו לא מתקדמים. אז מה? אז מה? אז הרי בסוף אין חמץ, ונהננו על הדרך או לא.
זה כל כך חשוב.
אז רגע, אז את אמרת על ה-CBT, זאת אומרת, אז לראות בטיפול, כאשת טיפול, את אומרת, כאשת מקצוע, אם זה יותר המחשבות שמציקות, זה הקוגניטיב של ה-CBT?
נכון.
או יותר ה-B, ה-behavior של ההתנהגות
נכון.
של האדם. ואז בעצם איש הטיפול קולט איפה הקושי יותר גדול?
בדיוק, ועל זה הוא ישים את הדגש במהלך הטיפול.
וואלה. אוקיי, אז כשאנחנו מדברות, רגע, עוד דקה ואחר כך עוד פעם פרסומות וניכנס לזה, כשאנחנו מדברות על איך לעזור לאותו אדם, אז את מתמקדת אם זאת מחשבה או התנהגות, ואז ב-common sense שלך, בהיגיון שלך...
אוקיי, ואז אם אני רואה שהמחשבה היא לא מאוד רציונלית, למשל שיש האנשה מאוד גדולה על החפץ, אני מתחילה לאתגר את המחשבה הזאת. אוקיי? תהליך של אתגור מחשבות. ואז אני מתחילה לומר, האם את באמת חושבת שיש לדבר הזה נפש? אנחנו מתחילים להיכנס לשאלות יותר עמוקות סביב המחשבה הלא מאוד הגיונית הזאת, ואז המטופל בעצמו הרבה פעמים מבין, נכון, את צודקת, אני כנראה הגזמתי, אני כנראה משליך ממקום אחר, ואז אנחנו נותנים מקום גם להבין ממה השלכת.
זה מרתק,
כן.
לאדם שעובר את זה? זה תהליך. זה תענוגות.
זה תהליך מאוד 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 מיוחד.
זה נהיה לך אור בעיניים.
נכון. לי נהיה אור בעיניים תמיד מלהיות מהצד הזה של ה... שרואה את ההתקדמויות האלה, ושההבנה נופלת, אין דבר יותר משמח מזה.
אין, זה, אין. זה רגעי אושר, נכון. כאילו, של הבנות חדשות, זה מתנה אלוקית כזאת, אני חושבת, נכון. בטיפול.
ואני חייבת לומר שמבחינתי, ההבנות הקטנות האלה הם המטרה. הם המטרה.
כי הן מזיזות אחר כך.
כן.
הן עוזרות לפתור את הבעיה.
נכון, נכון. וגם אם הבעיה לא תיפטר עד הסוף, אני שוב מדגישה את זה. כי אם את אישה, וזה אני רוצה גם בשביל לנרמל, אם אני אישה שאוהבת לאגור, אז מן הסתם אני לא יוכל להיה לזרוק את הבגד שלי אחרי שהפסקתי להשתמש בו.
כן.
אוקיי?
כן.
אין, לא צריכה להיות ציפייה כזאת.
אוקיי.
רק מה שאני אצליח לזרוק את זה אחרי שנתיים ולא אחרי חמש.
או.
זה כבר התקדמות.
ביג טיים. יאללה, אז עוד הפסקת פרסומות אחרונה, ואנחנו חוזרות לסכם.
אוקיי.
יאללה. מצוין. מוקדי ליבה. רבקי צין, פסיכולוגית נורו-שיקומית, מדברות על אגרנות ועל פרידה מחפצים בימים האלה, בעמוק של הקטע הזה. פרסום.
עכשיו
מוקדי ליבה, אנחנו עם רבקי צין, פסיכולוגית נורו-שיקומית, מדברות על אגרנות ועל פרידה מחפצים ועל הצד הנורמלי של הדבר הזה אצלנו בני האנוש, ועל הצד הכפייתי לפעמים, של הגרנות יותר. תת רבקי, חסר לי משהו במוח, כאילו, שקודם רציתי להגיד, והוא תפוס לי על וב, אז אני חייבת שחרר אותו שנייה.
מצוין.
כי דיברנו על ניצולי שואה, ועל, ואז אמרנו שיש הרבה הגרנות, בגלל סיבה הגיונית, שלא היה להם כלום, ופתאום יש להם, אז הם שומרים את זה, ושם חשבתי על עוד משהו, סתם, ותשחררי לי את זה רגע, שנגיד אם היה להם כבר משהו קטן מהבית, כזיכרון, אני חושבת על אושוויץ, על דחה או על מחנות, אלה משהו אחד קטן, אני יודעת מסבתא או מחברות של סבתא או מניצולת שואה שנפגשתי איתה לפני כמה ימים, והראתה לי את המספר שלה על היד, עדיין, יש כאלה בינינו עדיין.
וואו, זה כל כך משכה. מרגש.
וכאילו היא אחרות, זה לא רק פתאום שיש לך דברים, אז אתה שומר אותם, אני בצד של ההוגה רגע,
כן.
אלא זה מה שהחזיק אותי, שואה שלמה, התפסות לאגירה של הפתק הקטן שאמא רשמה לי דקה לפני שלא ראיתי אותה יותר מאז לעולם. זאת אומרת, כוח האגירה בתוך הנפש הציל אותי, אז למה עכשיו כשכבר יש בית וכבישים ועולם ומודרניזציה, למה שאני אעשה את הפעולה ההפוכה? מבינה? זה היה תקוע לי.
אני מאוד מאוד יכולה להבין את מה שאת אומרת, וזה ממש, אני מתחברת להסבר הזה, שזה כנראה גם אחד ההסברים.
נכון.
של תופעת האגרנות אצל ניצולי שואה.
בדיוק.
לחלוטין. ממש אפשר להתחבר לזה. כמובן שדברים שהם כל כך סנטימנטליים, כמו הפתק הזה, לא תהיה שום ציפייה ואין שום רצון שאוגר יעיף את זה. גם אם הוא האוגר הכי כפייתי, כמובן אנחנו מתייחסים רק לחפצים שאין להם ערך, ושהם לא מביאים שום שימוש, שהם לפעמים לכלוך,
כן.
שלפעמים אוגרים גם לכלוך, אוקיי? אז לדברים האלה אנחנו מתייחסים, ואת זה אנחנו רוצים לשחרר כמובן, שאנחנו ממש לא נרצה לשחרר דברים שהם כל כך משמעותיים בשביל האדם, והם אלה שנותנים לו נחמה ושמחה. בסוף אנחנו רוצים להפחית סבל, אז כל דבר שהוא נותן הנאה ועונג וזיכרון טוב ומשהו שמשמח אותי, אני לא רוצה לקחת את זה מהאדם.
נכון. ואם אנחנו בחלק האחרון שלנו של פתרונות או הקלות, כמו שאת אומרת, אני רוצה להקל מהאדם את הסבל שלו, אז כאילו משהו, אני לא יודעת מה אני אומרת עכשיו, אני מנסה להסביר את עצמי, זאת אומרת, דיברנו על חפץ שאתה נפרד ממנו, אמרת אחר כך או לעולם לא, אבל אחר כך או אחרי חמש שנים, או מכאן עוד שנתיים, שזה כבר הקלה. יש גם אפשרות, אני חושבת, אני מדברת רק את עצמי פה, כן? נגיד, יש לי בובה אמיתית שלי.
אוקיי.
שהרבה שנים יש לי עניין איתה, כאילו, זה לא הבובה עצמה,
אוקיי.
אלא זה משהו שקרה סביבה. אני כותבת על זה בספר החדש, ומשהו שקרה לי עם חברה והבובה.
אוקיי.
עכשיו אני בת 50, כן?
Mm-hmm.
זה קרה שהייתי בת 5, נגיד.
כן.
אבל כאילו אמרתי לעצמי, הבובה יושבת עכשיו בחדר השינה שלנו על המדף.
כן.
ואני אומרת לעצמי, בלי שאף אחד שומע, יום יבוא ואני זורקת אותה. אבל יש לי משהו לברר איתה, בפנימיות שלי, שאני עוד לא יכולה לזרוק אותה.
אוקיי.
זה
אז תהליך. את נמצאת במקום מעולה, כי את בשיח עם הדבר. וזה מה שחשוב, אוקיי? ברגע שיש לי שיח עם הדברים שאני רוצה לזרוק אותם, ואז אני שואלת את עצמי, האם אני רוצה לזרוק את זה? למה אני לא רוצה לזרוק את זה? מה קשה לי? ברגע שאני כבר במקום הזה, אני כבר במקום של תהליך. זה אומר שאני בכיוון מסוים, שבסוף אני, כשאני ארגיש לנכון שזה הזמן שלי להיפרד, שוב, זה דברים שיש להם כובד משקל סנטימנטלי מאוד מאוד רציני.
בדיוק.
ולכן אנחנו אז מתייחסים אליהם בכובד ראש, לא בזלזול כמובן, ואנחנו, אבל השיח הזה, מה שאת דיברת עליו, הוא מאוד חשוב.
וואו.
ואני רוצה רגע להתייחס לעוד נקודה אחת, בתוך התהליך הזה. בעצם, מה שקורה כשאני צריכה לזרוק דברים, וקשה לי, אני חווה חרדה, אני חווה רגשות לא נעימים. אוקיי? הרגש הלא נעים הזה, איתו אני צריכה להתמודד. כדי שאני אצליח בסוף לשחרר.
בול, זה מה שיש לי עם הבובה.
כן.
וואלה. אז רגע, אז תשלים את הרעיון.
זה בעצם שאם אני מרגישה שקשה לי להוציא דברים, אני צריכה רגע להקשיב לקושי הזה. מה זה הקושי הזה? זה פחד? פחד ממה? מה זה הקושי הזה? זה כאב? כאב על מה? ואז כשאני אהיה מחוברת לרגשות שעולים, בזמן שאני צריכה לזרוק דברים, יהיה לי יותר קל להבין אם נכון לי לזרוק או לא, ויהיה לי קל יותר בסוף לזרוק גם בפועל.
אני חושבת רב קיצין, פסיכולוגית שיקומית, אני בכוונה אומרת את זה כל הזמן, פסיכולוגית נורו שיקומית, שהאדם ידע עם מי הוא מדבר.
יפה.
אני חושבת שזה סיום מלא תובנות לתוכנית הזאת.
כן.
וואו.
נכון.
אז מה, אז אפשר לברך את עצמנו כעם שנדע בתקופה הזאת של השנה להיפרד, לסנן, למיין נכון ולגדול בפסח הזה מתוך תהליך שאנחנו עוברות. זה כזה קדוש ותורני, כי כאילו קהלת אומר טוב יום המוות מיום היוולדו. זאת אומרת, הנה, אופה פטרללה, גדלתי בעוד שנה, זרקתי עוד דברים, או השלתי, בגרתי, דיברתי עם עוד חפצים, וזאת הזדמנות מצוינת של חגים לגדילתו של האדם.
נכון, נכון, לצמיחה הנפשית של האדם, זו הזדמנות נהדרת, ואני מאחלת, איחלתי חול מדהים, אני רק אומר עליו אמן, אמן. שבאמת כל אחת תזכה לעשות את התהליך שלה, במקום שלה, ולבוא מוכנה יותר, נקייה יותר, לקראת החג הגדול הזה.
אמן רבקי, תודה שבאת אלינו. עונג, זכות גדולה, כדליבה. תודה רבה.
תודה לך, אפרת.
אני חייבת להקריא לכם בנושא הזה בדיוק. קטע שכתבתי לפני הרבה שנים כבר, מופיע בספר שלי כל כך, מינימום דברים בארון הוא נקרא. ימים לא פשוטים עוברים על החולצות המיותרות בארונות הבגדים של עם ישראל בזמנים האלה. ימים לא פשוטים עוברים גם על צעצועים שבורים, כולם נאספים לסקיות גדולות, מצטופפים שם בפנים, גם אותך הם כבר לא צריכים, ועוברים לעמוד בתחילה ערמות ערמות ליד דלת הכניסה לבית. מקודמים אחרי כמה ימים לחדר המדרגות, מוצאים את עצמם עוברים לגלגול אחר. אני כבר 20 שנה כאן, אומרת מכונית חסרת גלגל לאופנוע שבור בתוך השקית. בחיים לא חשבתי שיתנו אותי. אני מימי הבן הבכור, עכשיו הוא כבר נשוי. פעם כשהם היו קטנים, קנו כאן צעצועים איכותיים. אני לא האמנתי שישבר עד שבא הילד ההוא של השכן. אני דווקא מימיו של הבן הקטן שלהם, 15 שנה אחר כך, עונה האופנוע. כשכבר את הכל הם היו מייצרים בסין שם בעולם הזה, חשבתי שישאירו אותי לנכדים, הבנתי שהם אנשים נוסטלגיים שם בבית הזה של משפחת ברזל, אבל שמעתי את האמא לאחרונה שמדברת, שנמאס לה ממחסנים ומבית עמוס, שממילא ילדים בנו לא משחקים, גם לא הנכדים, ושהיא אוהבת ריק, ריק. אני פוחד שאגיע למשפחה אחרת, אני פוחד שאכנס למשפחה שאני לא אוהב. יש לך רעיון איך נמלטים מהסקית הזו? ממש סלקציה. יש לך מושג מה הולך לגיות איתנו? וגם אין לי אוויר כאן. הכל תלוי בשעה, עונה לו המכונית הוותיקה, אין לך משחק שאין לו שעה וכולי, שואל האופנוע. לא, אני פשוט יודעת, עונה המכונית, מה יקרה אם הבנים יחזרו מהחיידר ויראו אותי תחוסה בסקית ליד הדלת? מה יקרה? הם בטוח יצילו אותי, הם יחטטו בסקית, אחד בטוח יפקה, למה זורקים לי את כל המכוניות האלה? למה, למה? והוא ייקח אותי ויחביא אותי מתחת למיטה. האמא שם מספיק מתוחכמת כדי להעביר את הסקית מהתצפית של הילדים לפני שנגמר החיידר, והם לא יראו. היא אולי מספיק מתוחכמת, אבל תכף יהיה לה טלפון, והיא תשכח, ויהיה מאוחר, והם יחזרו. אתה צריך קצת אמונה, אתה יודע? ימים לא פשוטים עוברות אימהות בזמנים האלה, בדיונים האינסופיים עם מתבגרות, כדי לשכנע אותן לרוקן ארונות. את כבר לא צריכה את החצאית הזו, היא קטנה לך. אני כן צריכה אותה, את לא, אני כן. היא לא יפה לך, היא לא בת מלך לך. היא כן, היא לא. אם את לא מפנה דברים מהארון, אני לא קונה לך בגדים חדשים, את שומעת? והנערה זורקת. והחצאיות שלה ושל האימא תחוסות ליד הדלת באותה שקית של לתת. את נזרקת? שואלת חצאית ממרכז הזול את חברתה ממרקס אנד ספנסר. כן, האימא, היא זורקת אותי. למה? שואלת פינת הזול. את עלית למלא כסף. כסף, את נחשבת יוקרתית. אני קטנה עליה כבר שנים והיא אומרת שזהו, עברה תקופה. אותי זורקת כי נשפחה על האקונומיקה יותר טוב? שואלת חצאית מהתחתית של השקית. איך לילדים כל כך קשה להיפרד מהדברים? אני כל כך מבינה אותם. עד היום יש לי דובי מתפשין מם ג'. כל שנה בניקיונות לפסח אני פוגשת אותו. זוכרת איך אבא שלי, סבא גבי, קנה לי אותו. היינו בלונה פארק, בבניין כלבו שלום, למי שזוכר. כמה שאני אוהבת מינימום בגדים בארון, מינימום כלים בארון, אין סיכוי שאת הדובי הזה אני זורקת בחיים. הוא מונח לי בארון למעלה, ליד הגדה ישנה של פסח. אני לא משתמשת גם בה בחיים. היא כרוכה, בכתיפה אדומה. קיבלתי אותה לבת המצווה שלי, כתוב עליה בעמוד הראשון, איך שפותחים מימין, בכתב יד אצילי של סבא מוריץ שלי. כתוב שם, לנכדה האהובה שלנו, אל תשכחי אף פעם, איך עם שלם יצא ממצרים כדי לקבל תורה. יום יבוא, ותעבירי את המסר הזה לדור הבא. כאן אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, רוצו לחבק את הילדים שלכם. להתראות?
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוחוטשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.